פרק ל"ו, פסוק ח', נכון? יש למישהו שאין לו ספר? יש פה עוד ספרים, כמה שרוצים? יש פה עוד ספרים? מישהו רוצה ספר? עכשיו. מישהו עוד רוצה ספר? עוד ספר? מישהו עוד רוצה ספר? ל"ו, פסוק ח'. עוד ספר? מישהו רוצה? עוד ספר מישהו רוצה? פעם ראשונה? זהו?
נמכר.
הנה.
נמכר.
מישהו רוצה עוד ספר? רוצים עוד? אפשר. טוב. ויעשו כל חכם לב מעושה מלאכה את המשכן 10 יריעות, 6 מושזר ותכלת וארגמן ותולעת שני קירובים מעשה חושב עשה אותם. מה זה פה במקרה הזה המשכן 10 יריעות? אין הכוונה לכל הבניין כולו, אלא הכוונה אל השכבת בד הראשונה שמכסה את המשכן, עשוי מ10 יריעות, אורך היריעה האחת שמונה 120 באמה ורוחב 4 באמה, יריעה האחת מידה אחת לכל היריעות. מה שאלתך בני?
כשיש את הפרופת אז אומרים מעשה חושב, שבשתי צדדים בפוט אחד זה נראה יפה, כן? אז מה הכוונה בקרובים?
מה זה קרובים מעשה חושב?
כן.
שהציור על הפרופת היה ציור של קרובים.
זה לא קרובים ב...
יש קרובים על ארון הברית.
זה קרובים על הפרופת.
יש קרובים על הפרופת. יש קרובים על קירות המקדש, באיזה שלמה, וגם קרובים מכסף על רצפת קודש הקודשים. כך שהיו 4 סוגי קרובים. מה? לא, 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 לא. קרובים ענקיים מעץ.
על הקיר כן, אבל על הרצפה?
על הרצפה? לא, אבל עומדים על הרצפה, כמו שני פסלים כאלה, מועבדים על גבי הרצפה, מלבד הקרובים שעל גבי הכפור. אבל זה בספר מלכים מופיע, לא במשכן של... במדבר זה לא היה. כן, בבית המקדש. כלומר, במקדש היו 4 סוגי קרובים, במשכן היו רק 2 סוגי קרובים. בסדר? אלה שעל הפרוכת ואלה שעל ארון הברית.
מה הצורה שלהם?
הצורה של הקרובים?
אבל הבאת עליו פעם.
דיברנו על זה, לא?
עם הילדים...
ילד וילדה.
אז
כן. רק אני ציינתי שבמקדש, מה שהקרובים שהיו על הקירות, היו קצת יותר נועזים.
כן, מאוד אירופי.
כן, כן.
אבל ידוע,
עצב. כן, כן, דיברנו על זה שהמקדש, יש לו אופי של פעולה זוגית. זוגיות, המקדש. לא, זה לא מה שזה, זה זוגיות בין, כאילו בעל ואישה. בדיוק, בדיוק. טוב. אורך היריעה האחת, 8 ו-20 באמה, ורוחב 4 באמה, היריעה האחת, מידה אחת לכל היריעות, ויחבר את 5 היריעות אחת אל אחת, ו5 יריעות חיבר, אחת אל אחת, ויעש לו לאות כחלק על שפת היריעה האחת. מקצה במחברת, כן עשה בצד העירייה הקיצונה, במחברת השנית, 50 לולאות עשה בעירייה האחד, ו50 לולאות עשה בקצה העירייה אשר במחברת השנית, מקבילות הלולאות, אחת אל אחד, ויעס 50 חבר את העירייה האחת, את העיריות, אחת אל אחת בקרסים, ויהי המשכן אחד. כל זה, זה בעצם חזרה. כלומר, אין פה שום חידוש, לעומת כל מה שלמדנו בפרשת תרומה, זה פשוט אותם המילים כמעט באותו הסדר. טוב, ויעש יריעות עיזים לאוהל המשכן, ה12 יריעות עשה אותם, אורך היריעה האחת 30 באמה וארבע רמות רוחב היריעה האחת, מידה אחת ל12 יריעות, ויחבר את 5 היריעות לבד ו6 היריעות לבד, ויעש לולאות 50 על שפת היריעה הקיצונה במחברת, ו50 לולאות עשה על שפת היריעה החוברת השנית, ואז קצה נחושת 50 לחבר את האוליות אחד, ויעש מכסה לאוהל אורות אלים מאודמים, ועושה אורות תחשים מלמעלה. ויעש לקרשים למשכן, עשה שיטים עומדים, 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי האמה רוחב הקרש האחת, האחד, שתי ידות לקרש האחד, משולבות אחת אל אחת, סירה אל אחד, כן עשה לכל קרשי המשכן, ועשת הקרשים במשכן, ה-20 קרשים לפעת נגב תימנה ו-40 בתני חסף, עשה תחת 20 הקרשים, שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ולסלע המשכן השני טיפת צפון, עשה 20 קרשים ו-40 אדניהם כסף, שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. ירקתי המשכן ימה, עשה 6 קרשים, ושני קרשים עשה למקוצעות המשכן בירקתיים, והיו תואמים מלמטה, וירדיו היו תאמים אל ראשו, אל הטבעת האחד, כן עשה לשניהם, לשני המקצועות, והיו 8 קרשים, ואדניהם כסף, 16 אדנים, שני אדנים תחת הקרש האחד, והיסף. בריחי הצישיתים, 5 לקרשי צלע המשכן, אחד וחמישה בריחים, יצא וכו'. אתם רוצים שאני אקרא את הכל?
לא,
אין זו, נכון? טוב, למה אני קורא את זה? אומר, למה קראתי כל כך הרבה? רציתי להסביר שיש פה באופן, הייתי אומר, אובססיבי כמעט. הכתוב חוזר על כל מה שאמרנו מקודם. ללא שום תוספת. כלומר, מה שהיה, זה מה שיש. מה? זה שיהיה, אבל זה מה שיש. כלומר, אפשר היה להגיד שבצלאל והאוליה עשו את כל הכתוב בפרשת תרומה. תרומה הוא תצלם. מה קרה לכתוב שהוא חוזר על כל הדברים האלה?
אנחנו חיים
מהחזרות
האלה.
זה חביב.
לא,
מה יש ללמוד? בסדר, אבל זה דיברנו כבר, אפשר להסביר פעם אחת, לא צריך להסביר את זה 1,000 פעמים. רואים שיש כנראה איזושהי כוונה, אני חושב שיש כוונה לכלול שיהיה כמות גדולה של פסוקים שידברו במשכן. וזה אפילו, הכמות היא הרבה יותר גדולה מכמות הפסוקים המתארת את בריאת העולם. נכון? למרות שבריאת העולם זה קצת יותר גדול מאשר משכן אחד קטן. כאילו אמר לך, כל הקוסמוס כולו נמצא בקרשים האלה. אני אגיד את זה אחרת. זה כמו היחס בין המוח לבין הגוף. כל מה שיש במוח, יש בכל הגוף כולו. אבל זה קטן. תיקחו מוח, אפשר להחזיק ביד. גוף אי אפשר להחזיק ביד. זאת אומרת שיש איזה מין תכונה של ריכוזיות של כל הכוחות, כלומר כל כוחות החיים שבהוויה במקום הזה. קוראים לזה מיקרו-קוסמוס. בסדר? ולכן זה חוזר על הזה. עכשיו אני אומר, אני לא סתם זה כי איזה. מה? שמה ש? הקדוש הוא כן, הקדוש הוא קובע את דירתו בתחתונים, זה נכון.
אבל החזרה לא מסבירה את זה, החזרה מסבירה את כמות הפסוקים שלו.
כן, כן, בדיוק.
זה לא נשאר
של זמן שחלף
מה
בכל זאת,
בין כל
הפעמים שזה מוצקה. אם קודם על אותו דבר, אבל זה כבר של זמן. אני אגיד לך כמה זמן עבר.
למה אם
מותר מאוחר? זה לא, בכל זאת זמן, חלף. עבר, אני אגיד כמה, 80 יום? יש דברים בתורה ש... עוברים 100 שנה.
לא,
זה אומר
משהו
בכל זאת. כן.
כן,
חזרה נצרית.
אבל אין שום
עדיין. אין בכלל. באותו דבר. יש את זה עם קצת.
אתה אומר שהזמן
שלך. זה לא זמן גדול. לא, אני אומר שהזמן משמעותי כי היה לפני כן שלמות, ועכשיו בדיעבד. אבל לפני כן היה בלי חטא, ועכשיו עם חטא. אז זה כבר לא אותו עולם. זה לא אותו עולם. שלמדנו על 13 מידות, השם, השם אל רחום וחנון. אז פעמיים כתוב שם הוויה, נזכיר לך, ולמדנו, פעם ראשונה הוויה לפני החטא, פעם שנייה הוויה אחרי החטא. אז, כלומר, להראות שזה אותו הדבר. אני חושב שהכמות האדירה של הפסוקים היא בשביל משהו אחר. להראות שדווקא מדובר פה על ריכוז גדול. זאת אומרת, בתוך תחום קטן אני רואה הרבה. יכול להיות מועט, המחזיק את המרובה. אני חושב שזה חלק מהכוונה.
והיה לזה סיבה ממש...
כן.
לא מצאנו לזה משהו ממש... במסדר.
מה אתה?
לא מצאנו לזה סיבה ממש עיקרית שמסדרה את ה... חזרה
אנחנו מיד נראה משהו שמסביר את זה. כן, אנחנו נקרא זה מהפסוקים עצמם. טוב. כן. זה גם. גם.
איזה סימן
חיצוני
על מה שבעצם העם היה
צריך להיות. אני אגיד לך משהו. טוב, מה
שאתה? קדוש, מרכז לקראת
משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. אתם שומעים מה שוורה אומרת? היא אומרת שהמטרה של המשכן הייתה ללכד את העם. אני רוצה לציין שיש בכל זאת מה לשים לב. בפוליס היווני היה גם כן מרכז. איך תראו למרכז הזה?
אגורה.
אגורה. מה זה אגורה? אגורה.
היה
מפקד של העם, שאפשר להתעסק. יפה. זאת אומרת, זה היה כיכר. זאת הייתה כיכר. ובגלל הזאת היו נאספים כולם. מסביב לזה היו גם מקדשים וכל מיני דברים כאלה, אבל המרכז היה המקום שבו כולם נמצאים. מה יש במשכן? מה יש במרכז של כל העם? מקום שאף אחד לא נכנס אליו. מקום שלא נכנסים אליו. עכשיו מה זה אומר? זה אומר שכדי שיהיה ממשות לאגורה, צריך שכל האנשים יבואו. מה שאין כן במשכן, אדרבה, כיוון שיש שם מישהו, לא צריך להיכנס לשם. או? זה בדיוק ההבדל.
כן,
היעדר. זה נפלא, זה כבר דוקטורט. היעדר מפגיש. אין אף אחד? ושם נפגשים. לא.
גם הוא לא יכול לתאר לו תמיד.
אני חושב שמי שנמצא שם זה השכינה. זאת אומרת, הזה בא לפנות מקום למישהו. כן. וזה, אני חושב שדיברנו על זה שבוע שעבר, לא? על ההבדל בין התיאטרון לבין ההתגלות. שהתיאטרון, לא, אני לא אדבר על זה שוב, כי אין שום סיבה שכולם ישתעממו. אני רק אמרתי נקודה אחת. שהתיאטרון הוא במקום שבו יש צפייה, ציפייה להתגלות. אבל כיוון שהאלים לא באים, אז בינתיים משחקים מאותה במקום. כן, הטרגדיה היוונית מכניסה גם אלים לתוך הזירה, אבל האלים האלה הם בעצם שחקנים. האלים לא מגיעים. אבל מצפים שיבואו, אז בינתיים עושים, כן. ברור? מה שאין כן, בתוך משה לא מצאנו תיאטרון. מדוע? ויש מקום שבו ההתגלות היא ממשית. מתי התחיל התיאטרון היהודי?
סחות תיקותה
לכיווכים של
יהודה סטורם.
זה?
זהו מחזה היהודיה שלך.
כן.
איזה? סחות
תיקותה לכיווכים של תגובת ההשכלה. יפה. אבל נראה לי, למרות שלמדת את זה, נחלוק על זה. היה מה שנקרא פורים שפיל.
זה בדיוק מה שמעלה,
פורים שפיל. כן. אבל את יודעת, היה עיר בשם קרפנטרה. כל הזמן, מימי הביניים עד היום. הם לא בצרפת, הם לא גורשו, ויש שהם היו תחת חסות האביבים. קרפנטרה. אדם הזה יש בית כנסת שם, בקיצור, סיפור של... אגב, פרימו לוי הוא מהמשפחות של האזור ההוא. כן. בכל מקרה, היה שם פעם מקרה מאוד מעניין. אתם יודעים שיש מנהג, כל פעם שיש הצלה ליהודים, עושים חג פורים נוסף. כן, יש פורים פרנקפורט, יש פורים ליבורנו, יש פורים אלג'יר, כל מיני מקומות עושים חג פורים לכבוד הצלה. ועושים את זה מדור לדור. אז יש גם פורים של העיר קרפנטרה שחל שבוע לפני חג הפורים הרגיל. מדוע? היה מצב שבו הייתה גזירת גירוש על יהודי קרפנטרה. לפני 300 שנה, משהו כזה, הייתה גזירה, הייתה גזירה. והיה שם הגמון, קרדינל, שהיה, ששלט על העיר, וזה שלו גם להוציא אל הפועל את הגזירה הזאת. והוא הגיע אל הרחבה של בית הכנסת, בדיוק ביום שבו היו עושים חזרות לפורים שפיל. ו... לא קראו לזה פורים שפיל, הם לא דיברו יידיש שם, לא משנה. חזרה להצגת פורים, להצגה של פורים. ואז בדיוק הייתה שם... מה עשו שם? את סיפור מגילת אסתר. טוב. והייתה שם בחורה שהתפקיד שלה היא לשחק את המלכה אסתר, והוא הגיע בדיוק ברגע שבו אסתר מתחננת לפני המלך לבטל את הגזירה על היהודים, והיא חשבה שההגמון זה השחקן שמשחק את החשבוש. ואז היא קראה לפניו ואמרה נאום נוגע ללב לבטל את הגזירה, אז היא מאוד נהגה לליבו והיא ביטל את הגזירה. עכשיו, למה מספר לכם את זה? למה הראשית של הרעיון של התיאטרון אצל היהודים זה בא מפורים? גם
שם יש סיפור,
נכון, במשחק, אבל ניתן מזה הסיפור של המגילה הוא בעצמו סיפור של תיאטרון, כי שם זה בעצמו שחקנים, זאת אומרת כל אחד תפקיד שהוא לא משהו באמת.
נכון,
למשל
שרה
כן, זה נכון, יש קצת משהו כזה, אבל סיפור שלם מתחילתו בעצמו, כל המגילה מגילה יש לה אופי יפה, יש אסתר פנים, כן, זה ספר מעניין מאוד שבו שמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע, לכן זה ראשית התיאטרון, וזה בדיוק מקביל לתקופה של יוון הקלאסית. הסיפור של מגילת אסתר הוא מתרחש בתקופה של פריקלס באתונה, זה אותו זמן. זאת אומרת ש... מה? כן, בשביל 500 לפני הספירה, זה בדיוק העניין, זה באמת... אסתר זה בסביבות 500 לפני הספירה?
לא,
מה פתאום? לא, בזמן אחשוורוש זה פריקלס שולט ברומא ואתונה, כן. זאת אומרת שיש איזו תחושה שברגע שיש סילוק שכינה אז אפשר להתחיל לשחק משחקים, בסדר? עכשיו, זאת אומרת, אז ביוון מי ימלא את הזירה? אנשים, כל הנושא הזה, אין תיאטרון, יש הקדוש ברוך הוא שנמצא, הוא נמצא באמת. עכשיו, למה אני אומר את זה? לא מקבל את זה. מה?
חלק מה?
אין צורך לדבר על זה, זאת אומרת, הצורך ללכד אנשים זה כשאנשים בטבעם מפורדים.
נכון.
ברור. אבל זה נכון בתקופה של לפני 2500 שנה ואילך. אבל בזמן העתיק מאוד, כלומר בעת העתיקה הראשונה, האדם לא ראה את עצמו כיחידה נפרדת. הוא היה חלק, הוא היה הופעה של הכלל, לכן לא היה צורך ללכד אותו. תראי מה שאני אומר?
לא כמו אנחנו מעשים, כאילו,
שם עשו אותם
אנחנו מעשים,
אלא ידע
גם
ללכד את האחור. כן, זה בסדר, זה שמתאים להם לעשות, כן. כן.
אתה אומר שזה לא תיאור נכון, ואתה
יודע... מה? לא לגבי תקופת המשכן, זה נכון לגבי ימי בית שני. בית שני, שבו לא שרת שכינה, מילה תפקיד של ליכוד. היו כבר דיברנו על סין, איפה זה השגרירות הסינית בתל אביב?
זה
היה יפון, בין יהודה. איך מגיעים לשם? בין יהודה. כן? אתה רוצה להגיע לפלגן? אני ביום שישי הבא צריך לדבר שם בהפגנה מול...
יש כת?
כן, פלוגן.
כן?
כן. כן,
מתי? באיזה יום?
יום שישי.
אז זה?
כן, אז זה.
היום שישי הזה?
כן. אז אני הולך לדבר שם נגד הרדיפה של האורות, אז מה אם הם קאט? אבל מה שעושים להם זה שם זה...
הם לא קאט, הם מתרגלים לא מה שהם קאט.
לא משנה, יש ויכוח לגבי מהות הקבוצה הזאת, אבל מה שעושים להם זה... זה בצורה אכזרית ביותר. טוב, אז בקיצור, ביקשו שאני אדבר שם, אני אדבר.
זה שישי.
מי טוען שזה לא נכון? אתה יודע מי טוען שזה לא נכון? השגרירות הסינית, באמת.
באיזה שפה בסינית?
עד כמה שאני יודע. טוב, זה בין 11 וחצי ל-2 משהו כזה. לא, כי את דיברה על החומה הסינית. טוב, חבר'ה, אנחנו לומדים פה תורה. לומדים פה תורה, לא? טוב. אם תשימו לב, בתחילת, שוב בפרק למתחת, כמו שאנחנו נמצאים, אם מגיעים לפסוק 21, פסוק כף א', אז כאן זה עובר לפרשה אחרת, אלף פקודי המשכן, משכן העדות, נכון? פרק למתחת, פסוק כף א', כן? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. כאן יש דבר דווקא שהוא לא חזרה על מה שהיה. פה יש רשימה של כמות הכסף, כמות הזהב וכמות הנחושת שבה השתמשו לצורך בניין המשכן. למה צריך לעשות חשבון? מגישים חשבון. כמה, אז מה היה לנו? כך וכך זהב, כך וכך כסף, כך וכך...
לא, זה לא מדהים. לקחו ממצרים, הוצאו ממצרים המון.
למה הוצאו
ממצרים? מה? שרדו את כל מצרים שם.
600 אלף איש.
וכולם הוציאו.
קצת זהב, נו. כל אחד יש קצת זהב, יודעת כמה זהב זה? מדהים, אפשר לעשות...
לקח 100 גרם.
זה מדהים, זה...
כן, כן, כן.
זה אומר שהיה
בזהב? זהב, אבל זהב.
אולי אני מביא בחשבון
לעם, לא? כן, זה פחות קשור.
זה תשובה בולמית.
אז למה מביאים? בגלל שצריך לתת דין בחשבון.
בעצם. שומעים את זה?
שתגידי לי, בשביל מה צריך דין בחשבון?
לא מאמינים להם.
לא מאמינים. אם מאמינים לי, לא צריך. נכון? אם אני מאמין, ואני אומר, השתמשתי בזהב שלכם בשביל לעשות כך וכך. אנשים יבקשו בלי קבלות?
אבל האמונה עוד לא הייתה כל כך מבקשת.
זאת אומרת שיש פה חשד.
יש
פה חשד.
חשד במשה.
חשד במשה, חשד באומנים, אני יודע מה. כן?
למה במושג שיש חשד? הרי מי שעובד בציבור, יש עניין שהוא...
הוא חייב
לשמור על
כך
שמראית עין מראש.
ולמה? למה הוא צריך לשמור על מראית עין?
שלא יתעורר חשד.
כדי שלא יתעורר חשד. עכשיו,
זאת אומרת,
מסכים, מסכים. זה לא אומר שבדווקא חושדים, אבל החשד נמצא פה מתחת לפני השטח. כלומר, חוששים לו. חוששים לו, בסדר. זאת אומרת שהפרשה הזאת, לפי מה שלמדנו עד עכשיו, פרשת פקודי, שבה משה נותן את כל החדים בחשבון, לפי דעתכם, שייך לפרט משה או לתורת אהרון?
אהרון.
תורת אהרון? נכון או לא?
כן.
שהרי תורת אהרון מניחה את האפשרות של החטא. תורת משה מניחה שאין אפשרות חטא, תורת אהרון מניחה את אפשרות החטא. אז פרשת פקודי היא בהגדרה פרשה של אהרון. אתם איתי?
מה מקבילה את תרס?
יפה, מקבילה את תרס.
יפה,
אבל לא רק מקבילה, דיברנו על זה שבתרומה, שפרשת ויקהל היא מקבילה לתרומה, אבל עם קצת נופך של אהרוניות, פרשת פקודי מקבילה לתצווה, ועם קצת נופך של מושיות, נכון?
בעיקר אהרון.
אבל זה בעיקר אהרון. לא שומע.
מה הנופך של המושיות?
מה הנופך של המושיות? הבא נראה. הבא נראה. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. ויניד אמר בן אהרון הכהן. כן. לתרגם לצרפתית את מה?
משכן אהרון.
אמרתי שפרשת ויקהל, ראיתי? תעצור אותי ברשת לא מבין. פרשת ויקהל היא מקבילה לפרשת, מקבילה הבנת? מקבילה לפרשת תרומה. זה תורת משה וזה תורת משה. אבל תורת, פרשת תרומה היא של משה בלבד. פרשת ויקהל היא של משה עם קצת סגנון של תורת אהרון. לעומת זה פרשת פקודי היא פרשה של אהרון, ולכן מקבילה לתצווה. עם נופך של תורה משה. אתה צריך עכשיו תרגום? נופך? כמות קטנה. כמו קורטוב. טוב. עכשיו, נא להביט רק רגע בפסוק הזה עוד פעם. הפסוק הזה מאוד מטריד אותי. פקודי המשכן, משכן העדות. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. מה זה העדות אגב? מה? לא שומע. מה פתאום?
לא, מעיד, מעיד.
העדות כאן זה הלוחות. המקום שבו מונחים הלוחות, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. עכשיו, המילה עדות שמה אין משמעותה מלשון עד.
אלא?
לא. אלא מלשון חיבור.
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 על יתועד.
לא, מלשון עדי. כן.
מה זה עדי?
עדי זה תכשיט. דבר שמורה על ידידות, על אהבה. בסדר? משכן העדות. משכן האהבה. בסדר? ולכן לוחות הברית הם באמת החיבור הזה. עכשיו אני רוצה להתבונן עוד פעם. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. האם שמתם לב פה למשהו מוזר בסגנון?
משכן.
יפה. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. עדיין להגיד, אלה פקודי משכן העדות. אלא רוצים לומר לך שמשה היה מגמגם. זה אפשרות. לא נראה לי שזה נכון. שזה מעיד על כך, לא נראה לי. יש אנשים דבר, צריכים להגיד פעמיים. נעשה פעם לב. אלה פקודי המשכן משתף. מגלים לנו פה דבר חשוב, שהמשכן הזה הוא גם משכן. המילה משכן בעברית, מה משמעותה? תנסו לחבר את זה מבחינה אסיאתיבית לעוד למשכון, יפה. נתבונן ביצע של משכון. מה זה משכון? תעודת ביטוח. זאת אומרת, אם אתה לא תחזיר את ההלוואה, אני לוקח את מה שיפקד את העסק, נכון? זה המשכון.
משכון,
כן, זה ביטוח. נכון, ערבון. נכון, זה המשכון. עכשיו, זאת אומרת שהמשכן משמש כמשכון. במילים אחרות, הוא מהווה כמין שסתיכות. אם האומה אינה ראויה בהתנהגותה ליחס טוב, אז במקום שמה שיתפוצץ זה אנחנו, מה שמתפוצץ זה המשכן. יש ביטוי כזה, מזמור לאסף, בספר תהילים. מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך. טימאו את היכל קודשך. שמו את ירושלים לעיים. שואל, עיים. חורבות. מה? לא, עיים. עין יו ביוד מן. מה? עיים.
קריבים, קריבים.
אז מה? לא, לא עיים באלף.
צוחקים, צוחקים.
טוב.
דחוף צריך אחד עכשיו.
מה זה?
דחוף צריך עכשיו אחד.
אחד שמה?
משכן.
משכן, יאללה, נבנה. זה תסגרי עם הוואט. עכשיו, שאלה. שואל המדרש באיכה רבה, מדוע פסוק כל כך קשה מתחיל במילים מזמור? מזמור לאסף. היה צריך לומר, קינה לאסף. מה זה, גויים באו בנחלתך, תימאו את היכל קודשך? אומר המדרש, מזמור. מדוע? שהשליך חמתו על העצים ועל האבנים, ולא השליך חמתו על בשר ודם. זאת אומרת, המצב של האומה היה כל כך גרוע בזמן החורבן, שאם הקדוש ברוך הוא היה משליך חמתו על האומה, לא היינו נשארים חלילה. במקום זה, חמתו הושלכה על העצים ועל האבנים. אז זה כמו פיוז. נתיך בעברית. נכון?
Okay.
כן, קופץ. זאת אומרת, משהו הולך להישרד, החשמל ניתן. אז זה מה שאמר, אלה פקודי המשכן, משכן. עכשיו, אז איפה זה מוזכר הדבר הזה בפרשת? פקודה שמניחה את האפשרות של החטא. לחטא זה מופיע על פרשת פקודה. בסדר?
אז אם הולך לטוטלוס המכונית, זה גם...
טוטלוס המכונית זה יותר טוב מאשר טוטלוס האדם, נכון. אגב, אתה יודע שיש, הישיבות של חב"ד בעולם נקראות ישיבות טוטל. טוטל זה ראשי תיבות, תומכי תמימים לובביץ'. תומכי תמימים לובביץ', זה טוטל. אז אני אמרתי שזה מעניין איך הם קוראים לישיבה הזאת בלוס אנג'לס. טוטל לוס. טוטל לוס. כן. עדי, זה דבר שקרוב אליי. אני לובש אצלי, על גופי. כן. ותבואי בעדי עדיין. כן? כשהגיע עת דודים. והנה עתך עת דודים, ותבואי בעדי עדיין. נכון? ברור. אז העדות, הלוחות מהווים ביטוי של אהבה. זה כמו טבעת נישואין. כן? שעומדים אותה כדי להראות על קשר האהבה. אז גם האומה נושאת במקדש שלה את לוחות הברית כביטוי לאהבה הזאת. לא שומע. כמו כתובה. לא, לא, זה עצמו. הכתובה אולי זה יותר ספר התורה. טוב. פסוק כבד. ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה. אז שמתם לב לביטוי הזה? את כל אשר ציווה השם את משה. תזכרו את הפסוק הזה. מה? טוב. כל הזהב יעשו למלאכה בכל מלאכת הקודש, והיא זהב התנופה 29 כיכר ושבע מאות ושלושים שקל בשקל הקודש, וכסף פיקודי העדה 100 כיכר ואלף ושבע מאות וחמישה ושבעים שקל בשקל, בשקל הקודש, וקל הגולגולת, מחצית השקל בשקל הקודש לכל העובר על הפיקודים בין 20 שנה ומעלה, 600 אלף, ושלושת אלפים, וחמש מאות, וחמישים, ואי מעט עיקר הפסל, לתקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדנים למעט הקלדן ואת האלף, ושבע מאות וחמישים ושבעה, וחמישה ושבעים עשה ואבים לעמודים בצבר השם, וחישק אותם, ונחושת התנופה של 2,000 שקל, ויעזבה את אדני פתח, ועד את מזבח הנחושת, מזבח הנחושת אשר לו, את כל כלי המזבח ואת אדני חצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל ידידות המקן, וכל ידידות החצר סביב, ומנתחלת בארגמן, תולד השני, עשו בגדי שרד לשערי בקודש, ועשו בגדי קודש, אשר לאהרון, כאשר ציווה השם את משה. שם שמתם לב לביטוי? פעם שנייה שהוא מופיע, נכון? טוב. הבה נמשיך. ויעס את האפוד, זהב, תכלת בארגמן, תולד שני, ושש מושזר, וירקו את פחי הזהב, וקיצץ בטילים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חושב, כתפות עשו לו חוברות על שני קצותיו וחובר, וחשב הפקודתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב, תכלת וארגמן תולעת שני ושש מוזר, כאשר ציווה השם את משה. כמה פעמים? שלוש. יפה. ויעשו את אבני השואה מוסבות משודות זהב ומפותחות לדרוך אותם על שמות בני ישראל, ויישם אותם על כיפות האפוד לבני זכרון בני ישראל, כאשר ציווה השם את משה. ארבע, נכון? הספרו טוב טוב. ויעש את החושן מעשה חושב כמעשה אפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר רבוע היה כפול, עשו את החושן זרת אורכו וזרת רוחבו כפול, וימלאו בו ארבע טורי אבן, אבן, טור אודם פיתה וברקת הטור האחד, והטור השני נופס ספיר ויהלום, והטור השלישי לשם שובח למה, והטור הרביעי תכשיט שוהם וישפה מוסבות משותות זהב מגלותם, ואבנים על שמות בני ישראל הן שתן מעשה על שמותם ותוכח אותם איש על שמות לשם עשר שבת, ויעשו את החושן שעשרות גבלות מעשה אבות זהב טהור, ויעשו שתי משותות זהב ושתי טבעות זהב, ויתנו את שתי הטבעות על שני כזאת החושן, ויתנו שתי אבותות הזהב על שתי הטבעות על כזאת החושן ושתי קצות שתי אבותות נתנו את מנהלנה. נא לעבור בקשה לפסוק 21. וירכסו את החושן מטבעותיו וטבעות האפוד ותכלת, יותר חשב האיפוד ולא יזח החושן על האיפוד, כאשר והשב את משה. כמה עשית
בישנה?
חמש. טוב, נחפש עוד קצת, תסתכלו בבקשה פסוק 26, פסוק כ"ו, פסוק כ"ו, פעמון ורימון, פעמון ורימון שולה מיל סביב ושרת כאשר ציווה השם את משה. הגענו לשבע, שש, סליחה. נא להסתכל על פסוק כ"ט, ותעבד שש מוזר 29. ותאבנת שש מושזר ותחלת וארגמן תולד שנים עשר עוקם כאשר ציווה השם את משה. טבע. עכשיו, בואו נמשיך עוד פעם, פסוק 31, הוא למד דלת, ויתנו עליו את התחלת לתת על המצלפת מלמעלה כאשר ציווה את השם את משה. כמה יוסף? 8. ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו, 8. 9. 9. עכשיו עוד, איפה אנחנו מחפש? רגע, 9. מה?
מן ג' מסכם?
לא, מי אמר מן ג' מסכם? קודם כל, קודם פסוק מן ב' ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל כל עבודה. 10. ויהיה משה את כל המלאכה ונעשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו, ויברך אותם משה. 11. לא גמרנו, מה אתם חושבים? לא, אתם רוצים שאני אגיד לכם כמה יש?
כן.
יש 18 פעמים כאשר ציווה השם משה. האמת היא 18 19, כי יש איזה אחד מהפסוקים שהוא קצת מסופק מסל הסגנון שלו, שאני אסביר לכם למה. 18, נא לפרק את זה לגורמים בבקשה.
2
כפול 3 כפול 3. בואו נפרק לפחות גורמים, 2 כפול 9.
תרחי שני.
18 זה 2 כפול 9. 9 זה 10 מינוס 1. אני טועה או לא? אני עושה את זה בלי מחשב, רק מזכרות. כן. 10 מינוס 1 זה יוצא 9. אז זה כמעט 10, נכון? איפה מצאנו את המספר ה-10 בתורה, בפעם הראשונה? בעשרה מאמרות דיברה עולם. מה זה עשרה מאמרות דיברה עולם? מה, 10 פעמים ויומר? בוא נספור אם יש 10 פעמים ויומר. יש 9 פעמים ויומר. כן, זהו, זה מעניין. בעשרה מאמרות דיברה העולם, כך אומר, כך אומר את המשנה במסכת אבות, אבל אם נספור בסיפור מעשה בראשית, נמצא 9 פעמים ויאמר אלוהים. אז איפה המאמר העשירי? מה תשובת התלמוד על זה? גם בראשית זה מאמר, נכון? אז יש לנו מאמר ראשון בראשית ברא אלוהים, ועוד 9 פעמים ויאמר אלוהים, סך הכל. שאלה, מה לא כתוב במפורש? ויאמר.
כי זה הראשית.
אז מה?
לא יכול לכתוב ויאמר בראשית.
לא, ויאמר, יהי שמיים וארץ. ויאמר אלוהים, יהי
שמיים וארץ. אז אין ראשית,
ראשית זה לפני. נאמר ככה, מה זה לומר? למישהו. אין למי לומר. לכן, המאמר הראשון נשאר מאמר סתום, נקרא בראשית, אין למי לומר. ודאי יש לי מי לומר, לראשית. ברגע שיש ראשית...
זה לא
מישהו?
קבקר
זה לא מישהו.
מי אמר לך שהראשית זה לא מישהו?
אני לא יודע, אני לא בטוח מכלל. מי אמר שמישהו זה רק האדם? היום זה ככה. כלומר, אנחנו מכירים רק את האדם בתור אישיות. אבל מי אמר לך שבראשית ההוויה אתה לא יכול לראות אישיות בכל? למשל, רש"י מביא לך שמה, שהארץ חטאה. הארץ היא סתם פלטה, איך פלטה יכולה לחטוא? אבל איפה, אולי יש איזו אישיות בראשית ההוויה. אחר כך זה יתגמד ויצטמצם לתוך נפש האדם בלבד. אבל בראשית הכל אפשרי. לכן, ויומר אלוהים, הפעם השנייה, בפעם הראשונה שכתוב ויומר אלוהים, למי הוא אמר? בראשית הוא אמר. ברור? עכשיו, במילים אחרות, המאמר הראשון זה פנייה של הבורא אל עצמו. מהמאמר השני ואילך, כלומר 9 המאמרות הנוספים, זה פניית הבורא אל זולתו. אתם איתי? אתה מבין אותי? מבין אותי? בסדר. איפה היית? ספרי לנו. טוב, בסדר. אני חוזר.
מה זה בדיוק הראשית?
בראשית זה מציין אל עצמו. בראשית ברא אלוהים. כלומר, אין עם מי לדבר בכלל. זה סתום. כן, כמו שכל דבר אתה רוצה להגדיר אותו על פי משהו. אתה מגדיר על פי הגדרה, אבל הראשית עצמה אתה לא יכול להגדיר.
זה היש מאין.
זה היש מאין, שלום.
מה זה הראשית הראשונה? מה זה הראשית?
אין לך מושג בזה. מה שאין כן, 9 המאמרות האחרים, יש לך מושג, כי כבר דיסקורסיבי, יש עם מי לדבר.
למה הוא היה צריך להגיד לעצמו? אתה צריך
לעשות? לא היה צריך? לא היה צריך. למה הוא אמר לעצמו? כדי ללמד לזולתו. כלומר, זה הצורה הגולמית של הפנויה אל הזולת. האור. אז בראשית, גם רש"י הסביר, בעבור ראשית, כולי, כן? אבל מה אני רוצה לומר? שמאמר ראשון אין האדם תופס. 9 מאמרות האדם תופס. ולכן, כאשר האדם פונה אל האלוהות, אל כמה מאמרות הוא מתייחס? ל9, לא ל10. עכשיו בואו נראה מה ההבדל בין המקדש לבין מעשה בראשית. מעשה בראשית, מי עשה אותו? המקדש, מי עשה אותו? ביחד, עשו בעבודה ביחד. כן, איך כתוב בספר, בשירת הים, מקדש השם כוננו ידיך, שתי ידיים. עכשיו, התלמוד אומר, גדולים מעשי צדיקים ממעשי שמיים וארץ. מה זה מעשי צדיקים? אומר רש"י, בית המקדש. למה? כי במעשי שמיים וארץ נאמר, אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. נכון? יש פסוק כזה. אף ידי עשתה ארץ, וימיני טיפחה שמיים. אז אומר התלמוד, אם כן הקדוש ברוך הוא עשה את הכל עם יד אחת. מה שאין בבניין המקדש, מקדש השם כוננו ידיך, שתי ידיים, ביחד. אז אם כן יוצא שבניין המקדש הוא כפול מבריאת העולם. באיזה מובן? שיש גם שותפות של הבורא וגם של האדם. אז כמה להכפיל? 9 כפול 2. סך הכל 18. יפה. לכן יש פה 18 פעמים כאשר ציווה השם את משה. את קניתי?
אני לא
הבנתי
את זה.
כי זה ממעלה למטה וממטה למעלה. מה שאנחנו תופסים מפניית האלוה אלינו זה 9 מאמרות. ואז כאשר אנחנו שותפים עמו, אנחנו מכפילים את זה. כי יכול, הוא ברא, גם אנחנו בוראים. 9 ועוד 9. זה יוצא 18. לכן אתה מבין מדוע גם התפילה שבה אנחנו מדברים עם הבורא היא תפילת 18 ברכות.
אבל 19.
רק רגע, אני אתייחס עוד מעט. אבל קודם כל, מדוע זה 18? כי זה היחס, זה התגובה של הנברא אל הבורא. הוא פנה אליי, עכשיו אני פונה אליו בחזרה. אז זה 9 ועוד 9, זה 18. בסדר? חי. תגובה אל הפנייה של הבורא. הבורא פונה אלינו, אנחנו פונים בחזרה. אז זה מהדהד, זה פי 2, זה 18. חי. נכון? אגב, אומרים הליצנים, שעכשיו עושים שטר של 17.95 שקל עם הדמות של שרון. לא יפה. טוב. טוב.
הוא
באמת
עדיין,
כן? אנחנו מדברים
על
ההקבלה
בין העולם לבין
המקדש. רגע.
יכול לקרוא
היום. וואי, מה הוא יקיד לנו על הבדיחות שלנו? טוב, אז הסיכוי מבחינה רפואית. טוב. עכשיו רפואים. אז שם אבל יש 19 ברכות. האמת היא שאם תסתכלו, יש פה גם כן 19 פעמים כאשר ציווה של משה, אבל אחת הפעמים זה לא בדיוק הסגנון. זה פסוק מ"ב. ככל אשר ציווה השם משה. לא, סליחה, פסוק מ"ג, סליחה. כאשר ציווה השם, כן עשו ויברך אותם משה. אז זה לא ממש אותו ביטוי שהיה עד עכשיו, כאשר או ככל אשר ציווה השם משה, אלא זה קרוב לזה, כאילו זה ברכה נוספת. עכשיו, שאלה באמת, איך יכול להיות ש-19 ברכות בקריאת שמע? עשרה, בתפילה. כן, בתפילת 18 יש 19 ברכות. הוסיפו. למה הוסיפו? מה? בגלל המינים, נכון? הוסיפו בגלל המינים. אז מה, אבל? מה? מה, את לא מכירה?
הנוצרים.
אבל לא הנוצרים נוצרים. היהודים הנוצרים. היהודים הנוצרים. כן, שהרחיקו אותם מקרב ישראל, אז עשו את ברכת הגינים בתפילת 18. כן, זה בשבילה. עכשיו, אני שואל את השאלה. איך אפשר היה להוסיף? בעצם, מה טענת אמינות? אמינות טוענת שיש לה ידיעה אנושית באלוהות, קוראים לזה תיאולוגיה. זאת אומרת, הם נוגעים בשורש, ולכן אפשר להוסיף עוד ברכה. מה? הם נותנים הגדרה של האלוהות. מה? כאילו הם התייחסו אל המאמר הראשון. מה, לא הבנת מה שאני אומר? טוב, אני אסביר למה אני מתכוון. האם ידוע לכם מה זה מדע התיאולוגיה? תיאולוגיה.
תורת האלוהות.
תורת האלוהות. המשפט, עצם הביטוי עורר פלצות לכל אדם ישר. איך אפשר בכלל, איך יכולה להיות תיאולוגיה? אתה יודע משהו בכלל באלוהות שאתה מדבר?
יומרה.
כן, זה יומרה, זה בלתי אפשרי. כן, זה אפילו לא לוגי, כן? הרי מי שברא את קטגוריות החשיבה, אתה לא יכול להכניס אותו לקטגוריות של חשיבה. ולכן כל תיאולוגיה היא אלילית בהגדרה. מה עשתה הנצרות? המציאה תיאולוגיה. זאת אומרת, החליטה להגדיר את אלוהי ישראל. בסדר? לכן יש פה פגיעה לא בגילוי של האלוהות, אלא יש פגיעה כביכול בשורש עצמו. אותו שורש שהחלטנו שאנחנו לא מדברים עליו, שבגללו יש לנו רק 9 מאמרות כפול 2. אבל הם דיברו גם על השורש עצמו. אז יוצא שאפשר להוסיף עוד ברכה. הבנתם? 18, M19. אגב, יש... דיברנו על זה פעם, ש... לא בטוח שדיברנו על זה. ש-18 ברכות שבעמידה, הם כנגד 18 פעמים שמוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא בקריאת שמה. תחפשו, תראו ש-18 פעמים, או השם, או אלוהיכם, או אלוהים, זה כתוב 18 פעמים בעמידה. אז התלמוד שואל, בסדר, 18 פעמים כנגד 18 אזכרות. מה עם ברכת המינים? אומר התלמוד, כנגד המילה אחד, שבשמה ישראל השם אינו השם אחד. זאת אומרת, פגעו בייחוד.
אוקיי.
טוב, אני מקווה שזה ברור. אם לא, אז נתפלל עליכם שזה יהיה ברור. אגב, גם בחוליות, אמרו ש-18 חוליות בשדרה, אבל יש עוד אחת. כן. טוב, איפה הנה?
הקבלה.
כן, כן, מה הקבלה?
אמרת בין העולם לבין בית המקדש.
אמרתי שיש הקבלה בין העולם למקדש, זה נכון. דיברנו על זה כשלמדנו על למדת מלאכות שבת. נכון. טוב, פרק מן, וידבר השם אל משה לאמור. כן. נכון, נכון.
עם החושן והאבנים, שאומרים, מנסה לתאר איך זה היה, שבאמת באו לבקש באו לבקש מהכהן.
ההורים ביטומים.
כן, במקרים של סכנה,
נכון?
המלח היה יכול לבוא ולשאול את הכהן אם לעשות משהו.
נכון, נכון.
אז איך זה היה, הבאת על החושם, הם הצטילו להתנוצץ את
הכהנים
האלה לבד? איך יותר לבד?
יש בזה דעות שונות, איך זה עבד? אני חוזר על שאלתה של ורה. אתם מוכנים להקשיב לא רק לי, אלא גם לוורה כשואלת שאלה? היא שואלת, איך זה עבד הסיפור הזה של השאלה באורים ותומים? כן? שהייתה מלחמה, היו צריכים לשאול לכהן הגדול הוראות מלמעלה, כן? אז הוא היה לובש את החושן. והמלך היה בא ושואל אותו שאלות. אגב, איפה זה היה מתרחש הסיפור הזה? בתוך בית המקדש עצמו, ליד הפרוכת של קודש הקודשים, הם פותחים את הפרוכת, הכהן היה מגיע עד המקום שאליו הוא נכנס, כלומר, סמוך לכניסה לקודש הקודשים ולא נכנס, לא כמו ביום הכיפורים.
על סף.
על סף, המלך היה עומד מאחוריו ושואל, ואז היו, הכהן היה מסתכל על על האותיות שבחושן, זה המאיר.
איך הוא יכול לראות אבל?
אגב, יש דבר מעניין. אני לא יודע בדיוק על זה, אבל... אבל... מסופר הרי... רגע... וחנה...
בואי סמד!
וחנה היא וחנה מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות וקולה לא ישמע, ויחשביה עלי לשיקורה. אז מה זאת אומרת? למה הוא חשב שהיא שיקורה? אומרים חזן שהוא הסתכל בחושן והוא ראה את האותיות שיקורה, שין כף רשת, והוא לא הבין, כי זה היה כשרה, שהיא מתפללת כמו שרה על הקרותה, אבל הוא לא ידע לקרוא. לכן היא צוחקת עליו שם, אומר, לא אדוני כי אישה כשת רוח אנוכי. אז חזן אומר, זה לא אדוני, אתה לא אדון לי, כי אתה לא יודע.
לא מבין.
כן, לא מבין. כשרה. טוב. זה הסבר של הגאון מווילנה. טוב. לא, היו אותיות, רק הוא לא ידע באיזה סדר לקרוא אותה. הוא לא ידע באיזה סדר לקרוא אותה.
איזה אמר.
לא, אבל גם לטעות יש משמעות. מה המשמעות?
טוב, הלאה.
מה המשמעות של הפה?
פרק מן, וידבר השם אל משה למור. ביום החודש הראשון, באחד החודש, תקים את משכן אוהל מועד. מה זה החודש הראשון?
ניסן.
כלומר, עוברת כבר שנה מאז יציאת מצרים. ושמת שם את ארון העדות, וסקות על הארון את הפרוכת. והבאת את השולחן וערכת את ערכו, והבאת את המנורה ועלית את נרותיה. שאלה קטנה, הוא נדרש את ארון הברית, לשים שם את הפרוכת, לשים את השולחן ואת המנורה. אבל לא רק לשים, שימו לב, ולא רק זה, אני חוזר לפסוק, פסוק 4, והבאת את השולחן וערכת את ערכו. לשים את הלחמים. זאת עבודה שמי מותר לו לעשות אותה? רק הכהנים. עכשיו, והבאת את המנורה והעלית את נרותיה. מי בכלל מעלה את הנרות? רק כהנים. פתאום משה, שאיננו כהן, נדרש לעשות את העבודות האלה. נכון? בואו נמשיך. ונתת את מזבח הזהב לקטורת לפני ארון העדות, ושמת את מסך הפתח למשכן, ונתת את מזבח העולה לפני משכן אוהל מועד, ונתת את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח ואת השמיים, ושמת את החצר סביב, נתת את מסע שערי חצר, ולקחת את שמן המשכה ומשכת את המשכן ואת כל אשר בו, וקידשת אותו את כל כולה, והיה קודש. ומשכת את מזבח העולה ואת כל כולה, וקידשת את המזבח, והיה מזבח קודש קדשים, ומשכת את הכיור ואת כנו, וקידשת אותו, וקרבת את הארון ואת בניו אל פתח אוהל מועד, ורחצת אותם במים, והתבשת את הארון בבגדי הקודש, ולקחת אותו וקידשת אותו לכהנים, ולנף תקריב, והתבשת אותם כותונות, ומשכת אותם כאשר משכת את אביהם, וכיהנו לי, והייתה להיות להם מושחתם, מכונת עולם, לדורותם, ויעש משה, ככל אשר ציווה השם אותו, כן עשה. והיה בחודש הראשון, בשנה השני, באחד החודש, הוקם המשכן, ויקם משה את המשכן. ויתן את הדנב, ויתן את רשע, ויתן בריחה, ויקם את הדנב, ויפרוס את האוהל על המשכן, וישם את מרסי האוהל על אביר מעלה, כאשר ציווה השם את משה, ויקח את העדות אל הארון, ויתן את העדות אל הארון, וישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה, ויביא את הארון אל המשכן, וישם את הפרוכת המסך, ויסך על הארון העדות כאשר ציווה השם את משה, ויתן את השולחן בו אל מועד, על ירח המשלמים, מחוץ לפרוכת, ויערוך עליו ערך לחם לפני השם כאשר ציווה השם את משה. וישם את המנורה בו אל מועד, נוכח השולחן על ירח המשכן נגבה, ויעל הנרות לפני השם כאשר ציווה השם את משה.
הכל
לבד, אבל... לא, אבל פה יש שוב חוזר שבאמת הוא עשה את זה, שהוא הביא את הלחם והמליק את הנרות.
אבל למה הכל סולו?
כי הוא היה כהן גדול. זאת אומרת, הכהן הגדול באמת איננו אהרון, אלא משה. למה זה חשוב? כדי שעבודת אהרון תהיה המשך של תורת משה. שאם לא כן, היינו חושבים שיש כאן שתי דתות מתחרות. דת משה, שהיא בעצם רואה את האדם באשר הוא ראוי לקרב לפני האלוהים, ואז יוצא לפי זה שהחוטא אין לו מקום שם, ואילו תורת אהרון מניחה שהאדם מלכתחילה חוטא, ואז יוצא שכל עבודת השם היא כל כולה בנויה על חוויית החטא. אז זה בלתי אפשרי, לא זה ולא זה, כי אם היינו לוקחים את תורת אהרון לבדה ומנותק מתורת משה, אז מה היינו מקבלים? נצרות. ולכן היה צורך, קודם כל, שמשה יהיה הכהן הגדול, כדי שיתברר ש... תורת אהרון אינה אלא אופציה של בדיעבד. כלומר, מי לכתחילה אנחנו מניחים שאתה טהור, שאתה ראוי להיקרא בפני השם. אם פישלת, בדיעבד יש גם אפשרות של תיקון על ידי כפרה. בסדר?
זה מאוד מעניין, כי זה חוזר בדיוק לסיפור אבות, לא?
שמה?
שזה כאילו, אנחנו בני אברהם, בני יצחק ובני יעקב, כלומר, אתה צריך לעבור את זה, כלומר, אם היינו נמצאים
בכל שלב,
היינו...
נכון, 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 אתה צודק. כלומר, אם היינו רק בני אברהם, אז זה היה דבר אחד.
זה משה, לא
צריך לעבור את זה.
הרחמים, כן, נכון. נכון. וישם, איפה אנחנו? בפסוק כ"ד. ויסב את המנורה באוהל מועד נוכח השולחן על ירח המשכן נקבע ויעל על נרות לפני השם כאשר ציווה השם משה ויסב בדבר הזהב באוהל מועד לפני הפרוכת ויקטר עליו כתורת סמים כאשר ציווה השם את משה למרות שזה לא נאמר לו קודם ויסב את מסך הפתח למשכן. אגב, יש פה גם בעיה, אסור להקטיר כתורת לפני שהוקרב קורבן התמיד. וכאן בפעם הראשונה בהיסטוריה שהוקטרה כתורת על מזבח הכתורת זה נעשה לפני הקרבת הקורבן.
הכל פה נעשה בצורה.
כן, אבל נעשה בצורה הפוכה ממה שראוי.
למה?
אמרו חז"ל, אהבה מקלקלת את השורה. זאת אומרת... מה?
אהבה
וזינה. אבל פה אנחנו מדברים על אהבה. אהבה מקלקלת את השורה. זאת אומרת, כיוון שמדובר
בשורה.
שורה, שורה כלומר דברים מסודרים. האהבה דוחקת. זאת אומרת שבפעם הראשונה שבו נעשה הקשר הזה בין העליונים לבין התחתונים היה צורך בשבירת הסדרים. עכשיו זה נשמע לכם נחמד, נכון? אתם תראו שזה קטסטרופה, כי בהמשך זה מה שגורם למות נדב ואביהו. כן, כן, זה בדיוק העניין, זה חלק מהעניין. אגב, מות נדב ואביהו היה באותו יום ממש. אנחנו נגיע לזה. כן, כן. רגע. אנחנו לא למדנו עליהם עדיין. נלמד. טוב. פסוק כ"ח. ויישם את מסך הפתח למשכן ואת מזבח העולה שם פתח משכן אוהל מועד ויעל עליו את העולה ואת המנחה כאשר ציווה השם את משה. ויישם את הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרוחצה. ובנו משה ואהרון ובניו, את ידיהם ודרגיהם, ובואם אל אוהל מועד, וקרבתם אל המזבח ירחצו. כאשר ציווה השם את משה, ויקם את החצר, שמים למשכן ולמזבח, ויתן את מסך שער החצר, ויחל משה את המלאכה. למה הוא סולו? אדרבה, בישו האדם הטהור היחיד. לכן הוא צריך לתת את האופי הלכתחילי של המקדש. עכשיו, השאלה היא, מה עושים מכאן ואילך? נגיד, הוא גמר. עכשיו יש פה שתי אפשרויות. המשכן כידוע לכם הוא מקום שבו שור השכינה. במושג של השראת שכינה יש קונוטציה של קביעות. קביעות. אבל מצד שני המשכן היה מקדש מתקפל. מקדש לנסיעה. אז יש לנו אם כן שכינה קבועה, יש לנו שכינה נוסעת. זה שני אופני שכינה. שכינה נוסעת זה זעזוע. יש זעזוע בנפש, כיצד השכינה יכולה לנסוע. יש פסוק בספר במדבר, ויהי בנסוע הארון.
נכון,
כן, ברור שיש. אני רק אומר שהרעיון הזה הוא לא פשוט בכלל, כי אנחנו מזהים את הנצח עם הקבוע. עכשיו, אם דובר על משהו אלוהי,
לא,
אבל
דיברנו שיש
השכונה
נמשכת
כל הזמן. נכון.
זה לא דבר
שיש בה לב,
גם הקבוע...
כן, אני מסכים איתך, כי אני אפילו אמרתי את זה. רק אני רק רוצה להגיד שזה חידוש. לא, שזה חידוש של היהדות. למשל, בתפיסה האפלטונית, דיברנו על זה בשבוע שעבר, בתפיסה האפלטונית, הנצחי הוא גם קבוע. קבוע ועומד. וכל מה שיש בו תנועה הוא החולף, הוא האנושי. לכן יש איזה בין העולם של האלים לעולם האדם.
אבל אם משהו
מחזורי? המחזורי, כן. עצם המחזוריות של עצמה היא נצחית. אבל אלה שבתוך המחזוריות הזאת, הם כל הזמן משתנים, זאת אומרת, הוויה והפסד. כן. החסה הזאת שנאכלה על ידי הפרה, היא נגמרה.
אולי זה המקום... איזה המקום לשאול את השאלה הזאת שאולי עלית עליה, אבל אני חושב שאנשים צמאים לתשובה.
שאל נא, אל תלך.
לא יהיה אלוהים אחרים על פניי.
נו.
ומאחוריי?
מאחוריי, כן, דיברנו על זה, אבל מה זה קשור לעניין? תסביר לי מה זה קשור פה.
זה קשור, אבל...
יהיה קשור, בעזרת השם, עוד נקשור את זה. אבל מה שאני רוצה לומר, שיש פה ממד של קביעות, ממד של תנועה. לפי זה זה מחייב שמספר שמות ואילך יהיה פיצול שני חומשים. ספר ויקרא, שמתרחש כל כולו למרגלות הר סיני. כלומר, אם תשימו לב, הספר הזה, ספר ויקרא, מדבר כל כולו במסגרת של 20 יום בלבד. לא 20 יום, סליחה. לא, 50 יום. כלומר, כל ספר ויקרא התרחש במשך 50 יום. לעומת זה, ספר במדבר מתרחש במשך 38 שנה. כן? הדיספרופורציה היא בולטת מאוד. עכשיו, השאלה היא ככה, אפשר בעצם לעבור משמות לויקרא, ובאותה מידה משמות לבמדבר. אם תשימו לב, ספר ויקרא קורה, מתחיל, בתאריך הזה, א' בניסן. אם תסתכלו לרגע אחד, מי שיש לו ספר במדבר, בפרק... איזה פרק? אני אגיד לכם מה יהיו בדיוק איזה פרק.
כן, א',
לא? פרק ז'. לא מדבר, פרק ז'. פסוק א'. קורה פה משהו מעניין. ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשכם ויקדש אותם ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם הם נשיאי המטות ועומדים על תוכנית זו. אז בעצם זה ההמשך של מה שאנחנו קוראים עכשיו. כלומר, באותו יום התחיל ספר ויקרא, ובאותו יום במדבר פרק ז'. אגב, תחילת במדבר זה בכלל מה שקורה חודש יותר מאוחר. זאת אומרת שהכתוב בכוונה מפצל את המשך סיפור בין שני חומשים. מה ששייך לקבוע ולעומד יהיה בספר ויקרא, מה ששייך לנע ומתחלף יהיה בספר במדבר. וכאן אנחנו לומדים שיש תורת הבית ויש תורת הדרך. כי היה מקום לחשוב שהתורה לא ניתנה אלא למי שנמצא במצב של יציבות. זה אם היה לנו רק את ספר ויקרא. אבל התורה ניתנה גם למצבי המשבר והתנועה, ולכן יש ספר במדבר. אז אם מישהו, נגיד, יש לו איזושהי שאלה על משברים, נגיד, על תנועה, אז הוא יקרא בספר במדבר. אם אדם רוצה תשובה על שאלות השייכות לקביעות, יקרא בספר ויקרא. מה? התנועה מזמינה את המשברים. כלומר, כן, אבל זה בדיוק מה שמפרק. זאת אומרת, אתה לוקח רכב, אם אתה משאיר אותו בחנייה, לא קורה לו כלום. אמנם הוא לא חל, אבל לא קורה לו כלום. אתה מתחיל לנסוע, זה מתחיל לזוז פה, שם, וזה צריך תיקון. כן, בסדר, אני לא אמרתי שזה רע. משבר זה לא רע, אני אמר שזה רע. עכשיו, למה אני אומר את זה? כדי להבין את הפסוקים שאנחנו עומדים לקרוא. אבל נראה. פסוק למד ד'
משמות.
כן, בספר שמות, בפרק מ', פרק מ', פסוק למד ד' 34. ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן. אחרי כל הפרטים הטכניים סוף סוף יש נחת רוח. ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן.
כבוד השם זה יש לך, אבל לא
אתה אומר בדיוק כמו שרציתי לשמוע. כבוד השם, למה למדנו? זה אש, נכון? וכבוד, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני כל ישראל. אז מה היה הציור שם? בעצם, מעל המשכן ראו ענן, ובתוך המשכן היה אש. ענן זה עשוי ממה?
מים.
כלומר, זה היה פה חיבור של אש ומים.
אז אפשר להיכנס.
אז אפשר להיכנס. יפה. אתה אומר בדיוק את ההמשך, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. כלומר הייתה אש שמילאה את המשכן מקצה לקצה, ולכן לא יכול משה לבוא. אגב, אם תסתכלו בויקרא א', אם אתם רואים בויקרא א', פסוק א', ויקרא אל משה, אז הוא אומר, ראה, אבל האש איפה הייתה? האש נעלמה? כן, מיד אחרי זה, ויקרא אל משה, איפה האש? הצטמצמה, יפה. אתה אומר, בדיוק מה שחז"ל אמרו, שמה שכשהקדוש ברוך הוא קורא למשה, האש הייתה מתקפלת, מתקפלת לבין שני הקרובים. זה הכוונה. בדיוק, כדי לתת מקום לאדם.
מי אמר את
זה? נכון, זה כמו בשר הטבעות.
כן, חז"ל אמרו.
יש סצנה כזאת, בשר
הטבעות. זה נשאר
לך בנכדים. עכשיו, בואו נחזור לספר שמות. אני יכול לחזור לספר שמות רגע? בסדר, אתם רוצים לעשות סרטים על זה, אבל אני רוצה ללמוד תורה. כן, אז אני שוב בזה, פסוק 34 שהוא למדי, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד שכן על הענן וכבוד השם מלא את המשכן. שני הפסוקים האלה מבחינת סגנונם שייכים יותר ל"ויקרא" או ל"במדבר"? פסוק למד ד' ולמד ה', זה מתאר את השכינה שורה במקדש, בדרך של קבע או בדרך של נסיעה?
נסיעה?
של קבע. מה? איפה
כתוב שיש לו נסיעה? למה? איפה מלא?
אני פסוק למד ד' ולמד ה'. בסדר? עכשיו, פסוק למד ו', ובהעלות הענן מעל המשכן יסרו בין ישראל וכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יסרו עד יום יעלותו, זה ספר במדבר. זאת אומרת שאתם רואים שבסיכום של אופן השראת השכינה במשכן, יש פה הפתח, שני פסוקים בתור הקדמה לויקרא, ושני פסוקים בתור הקדמה לבמדבר. כי ענן על המשכן יומה, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל. זה ויקרא. בכל מסעיהם במדבר. נכון? אז אומרים שפה יש שבעים. עכשיו, איך יכול להיות, אני שוב חוזר את תחילת הפסוק, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. איך אפשר לראות את האש? הרי היא בתוך המשכן, הרי אמרנו שהענן מקיף את המשכן, ובתוך המשכן היה אש. אבל לפני כן היה תיאור אחר, שהיה גם ענן וגם כבוד.
זה היה השראה.
אני רוצה לגלל לכם משהו. מתי רואים אש מבצבצת מבין הסדקים? יש חושך. לכן, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. ביום לא ראו את האש. הייתה, אבל לא רואים. ביום לא רואים אש. בלילה רואים. ברור, זה מה שמתואר כאן. זאת אומרת, יש פה תיאור כפול של הזמנה לקרבה, אבל גם הרחקה. הענן מזמין והאש מרחיקה. כן? זה בדיוק הדיאלקטיקה שיש בתוך הנוכחות של השכינה במקדש. ואז הזמרנו שכאן לכאורה התורה הייתה צריכה להסתיים, לעיני כל בית ישראל. זה בדיוק כמו הסיום של התורה בספר דברים, שם אני אומר לעיני כל ישראל. אבל מאחר והמקום לא היה המקום המתאים, כיוון שלא הגיעו לירושלים, אז עדיין בכל מסעיהם, ולכן התורה ממשיכה, ויקרא במדבר דברים. אגב, יוצא לפי זה שיש קשר אורגני בין שמות לבין ויקרא, ובין שמות לבין במדבר. למה אני אומר לכם את זה? כי מבחינה סגנונית, הרי זה מתבקש, נכון? אבל זה שובר את כל התיאוריות של ביקורת המקרא. שבקרי המקרא טוענים שספר ויקרא וספר שמות הם מחברים שונים. זה מובן, פה אנחנו רואים, הקישור הוא ענייני. כן? אז זה כיף מדי פעם קצת לשבור משהו מביקורת המקרא. עכשיו לומר לכם את האמת, אנחנו גמרנו את ספר שמות, אם שמתם לב.